מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו פודקאסט מספר 294 של מטאוורסים פלטפורמה, וזה הפודקאסט מספר 23. היי ליאור, מה נשמע?
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, מצוין, אנחנו היום ב-16 בפברואר 2016, השעה עוד מעט 8:30 בבוקר, ואנחנו הולכים לדבר על הקאטונים. לפני זה הקדמה קצרה, מה זה פוקאסט? פוקאסט זה סדרה של פרקים שבהם אני וליאור מדברים על נושא אחד, אנחנו בוחרים נושא אחד שהעסיק אותנו או מעסיק אותנו בחודש החודשיים האחרונים, ופותחים אותו ומדברים, משתדלים להתרכז אך ורק בו. אז הנושא שבחרנו הבוקר זה הקאטונים. אז ליאור, בוא תציג את הנושא לראייתך.
מצוין, אז בהגדרה של ויקיפדיה, שהיא הגדרה רשמית פורמלית בלתי ניתנת לשינוי בימים אלה, הקאטון זה יום שבו מתכנתים מגיעים ביחד ונפגשים וביחד עם מעצבים גרפיים וכל מיני כאלה, יוצרים איזשהו פרויקט שמתחיל ונגמר בסוף, זאת אומרת, בזמן ההקאטון מייצרים אותו מאפס עד סוף ההקאטון. זה יכול להיות אירוע של כמה שעות, זה יכול להיות אירוע של כמה ימים, אבל בסופו של דבר זה הקונספט, בואו ניפגש ביחד ונעשה משהו. ככה לפחות זה התחיל. היום כבר ההקאטון, המושג שלו מאוד מאוד התרחב ונלקח לאזורים אחרים. אני כבר מכיר, יש הקאטונים שנעשו על פודקאסטים, ויש הקאטונים שאני רואה שנעשים במרקטינג בכל מיני מקומות אחרים. זאת אומרת, זה הפך להיות קונספט לבואו ניפגש ביחד, אנשים מתחומים שונים ואנשים שלא נפגשו קודם, על איזשהו נושא מסוים, וננסה להוציא איזושהי יצירה בסופו. זה כאילו הגדרה הכללית.
הרבה פעמים אני שואל את האורחים שלי, את האורחים אחד פעמים בפודקאסט, מה המעבד הראשון שעבדתם עליו או שתכנתתם עליו, שסבל סבל מכישרונכם. אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה, אתה זוכר את ההקאטון הראשון שלך?
וואי, זו שאלה מאוד טובה. אני חושב שההקאטון הראשון שלי עדיין לא נקרא הקאטון, אבל זה היה בסדר גודל 99, או משהו כזה, ובאמת יצאו, הייתי אז באמבלייז ועשינו וידאו סטרימינג, ויצאו ה-PDAs הראשונים, אני חושב שזה היה HP או משהו כזה, ולא ידענו מה זה, אבל רצינו לעשות שם, אז פשוט ישבנו כמה אנשים ממש ליטרלי 24 שעות, אני ממש זוכר שפתאום היה 4 בבוקר או 5 בבוקר, וראינו את הזריחה פתאום, ועשינו את הפלייר וידאו הראשון שנעשה על הדברים האלה. זה היה הראשון שלי.
יפה. אני חושב שהראשון שאני עשיתי במובן הזה, כאילו חוץ ממדי פעם כשהייתי עובד בעצמי, לתוך השעות הקדומות של הלילה, הראשון שעשיתי בצורה שהיא כזאת סושל, למרבה האירוניה, היה על מוצר של גוגל שנקרא Open Social. עבדתי אז בגוגל, ואמרו, יום חמישי יש הקאטון, ואז כולם כזה שואלים, מה זה הקאטון? אף פעם לא שמענו את המילה הזאת, מה זה הקאטון? אז באמת זה יום שבו כמעט כל החברה עצרה את העבודה הרגילה שלה, לפחות כל הפיתוח, וכל אחד במשרדו, לא, זה לא שנסענו כולנו לאותו מקום, זה היה כזה הקאטון וירטואלי, אבל כל משרד של החברה, עבד יום שלם על איזשהו פיצ'ר או משהו שקשור למה שפעם היה קיים בגוגל, שנקרא Open Social, יותר מאוחר אולי הפך לגוגל פלוס, ויותר מאוחר מת, פחות או יותר. כן, אז זה הפעם השנה שאני התקלתי במושג הזה, הקאטון. האמת היא שלא יצא לי להשתתף בהרבה כאלה, וזה חבל לי, כי תמיד אני רואה כאלה שמתקמים ולא יצא לי, אבל אני חושב שבגדול, אולי אפשר לחלק את זה בגדול, ככה חלוקה מאוד גסה, יש שני סוגים, אחד הקאטון פנים חברתי, כלומר שהחברה עושה בעצמה, נגיד כמו שאמרת שעשיתם באמבלייז, ושתיים, הקאטון שהוא פתוח לכולם, לפעמים זה במסגרת של תחרות, לפעמים זה משהו שקצת יותר דומה אולי לסטארט-אפ וויקנד, דברים כאלה. אז איזה הקאטונים יצא לך לעשות לאחרונה?
נכון, אז באמת אני חושב שהוואליוז מאוד מאוד שונים בשני הדברים האלה. אני רציתי היום בפודקאסט הזה יותר לדבר על הקאטונים פנימיים שנעשים בתוך החברה, ושם באמת יותר ההתמחות שלי, אני פחות משתתף, למרות שצריך להשתתף אולי בחיים בפעמיים בהקאטונים כאלה חיצוניים, ששם היתרון הגדול הוא באמת הבריינסטורמינג המאוד חזק. זאת אומרת, אתה ממש נפגש עם אנשים שאתה לא מכיר, אתה לא יודע איך לתקשר איתם בהתחלה, ואתה גם לכאורה נפגש בנושא שאתה לא בהכרח מכיר ב-100%, ואם זה הקטון טוב לטעמי, זה גם אתה לא בדיוק יודע מה תעשה. זאת אומרת, יש הקטונים ש... לכאורה עם תחרויות, הם קוראים לזה האקתון, אבל זה בתכלס תחרויות, ואנשים באים עם צוותים מראש, עם רעיון מראש, ובסופו של דבר זה, אוקיי, שבו ביחד ותתכנתו, תקרא לזה האקתון, או תקרא לזה יומיים של לשבת עם החבר'ה ולתכנת, זה אותו דבר. אני לטעמי, האקתון זה איזשהו רצון לבוא לפתור איזושהי בעיה לא ידועה, באיזושהי סיטואציה לא מוכרת, ובאמת לצאת עם משהו שאתה לא בהכרח יודע מה יצא מראש.
אז האקתונים פנימיים, זה אומר רק עובדים של החברה, וזה בדרך כלל גם בשעות העבודה, זה יכול להיות אולי מעבר לשעות העבודה, אבל במסגרת של, בגדול מסגרת העבודה, ואת אומר, הוואליו הגדול של זה, זה שאתה בא ואתה תוקף נושאים פרש, כאילו דברים כאלה שלא הגיעו לא הגיעו אולי מהפרודקט מנג'ר בהכרח, זאת אומרת אולי הגיעו, אבל אף פעם לא היה זמן לטפל בהם, או דברים שתמיד רצית לשפר במוצר ואף פעם לא היה לך זמן, על דברים כאלה אתה מדבר.
כן, זאת אומרת, אני חושב שפרש הוא המושג הנכון, ובאמת ההבדל אולי בין חיצוניים ופנימיים, זה שחיצוניים הפרשנס מגיע מהצוות, ובפנימיים, כיוון שאתה מכיר את הצוות, הפרשנס מגיע אולי מהנושא.
אוקיי.
לפחות לטעמי.
אז בוא ספר לנו קצת על הקטונים אצלכם.
כמובן, החוקים מאוד מאוד משתנים. בברינג אנחנו עושים הקטון פנימי פעם בחודש, הראשון בכל חודש בגדול, והרעיון הוא שזה משהו שאתה נגעת בו בכלליות, זאת אומרת להגיע או לגעת בנושאים שלא מגיעים מהפרודקט מנג'ר. זאת אומרת, בהכרח, אפילו שהנטייה הטבעית של אנשים זה לדבר עם הפרודקט מנג'ר, וזה ההחלטה הגורפת היא, אסור לדבר עם הפרודקט מנג'ר, הבן אדם היחידי שאסור לדבר איתו על זה הפרודקט מנג'ר. והסיבה היא שאנחנו מנסים להגיע לדברים שהם לא במסלול הרגיל.
והם גם משתתפים בזה, הפרודקט מנג'רס? משתתפים בהאקתון?
לא, היחידים שאסור להם. בגלל, באמת שהמטרה היא באמת לעשות דברים שהם פרש, וברגע שהפרודקט מנג'ר שהוא באופן כללי נותן את הכיוון, ובאופן כללי נותן את הרעיונות, ובאופן כללי דברים תמיד עוברים דרכו, אז הוא יעצב את הדברים בצורה מסוימת, והאקתונים כנראה, סביב זה לא בהכרח, אבל כנראה ייצאו באיזשהו סדר דומים לכל שאר הדברים שאנחנו עושים, והמטרה היא, שוב, פרשנס, המטרה היא בואו נחשוב משהו שונה, בואו נחשוב משהו אחר.
אוקיי, ואם נניח לצורך העניין, אני כמפתח, יש לי איזשהו פאשן לעשות משהו במוצר שלא הגיע מכיוון המנהל מוצר, ועכשיו אני צריך את העזרה שלו בלהגדיר, או את העזרה שלו ב-whatever, בלחבר אותי לריסורסים הנכונים, זה כן לגיטימי, או שגם זה, אתה אומר, אסור פשוט לדבר איתו, נקודה.
לטעמי זה לא לגיטימי, כי אתה לא יודע איך זה will be contaminated. אולי תמיד הריסורס הזה שהוא יפנה לך, זה הריסורס שהוא לא בהכרח הריסורס הנכון. בסופו של דבר, בוא אולי נקפוץ לסוף, התוצר שחייבים לצאת מהאקתון עם תוצר מסוים, הוא לא חייב להיות production ready, הוא יכול להיות demo ready. אוקיי, הוא חייב להיות משהו שאפשר להראות לאנשים אחרים שהם לא חלק מהקבוצה שלך, ושזה יהיה קוהרנטי. אוקיי? מהשלב הזה, בתיאוריה, אנחנו לוקחים דברים שהם מעניינים מספיק, ושאנשים מתלהבים מהם מספיק, ובאמת, עכשיו, כבר עם עזרת הפרודקט מנג'ר, מכניסים את זה לפרודקשן.
אוקיי.
כי כאן כבר נכנסים כל מיני דברים שאולי באמת המתכנת או המעצב או משהו כזה לא היו מודעים, אולי יש ענייני סקיוריטי, אולי יש עניינים שכאילו באמת אי אפשר להכניס מוצר כזה פיצ'ר כזה למוצר שיוצא החוצה, כמובן. אבל ברמת הרעיון והביצוע, בואו, וזה גם הניסיון, אני אדבר כאילו בהמשך הזה מה היתרון של כל אחד מהשחקנים לכאורה, אבל גם כן הניסיון, בוא כמתכנת, תנסה לחשוב רגע, עם מי אתה צריך לדבר כדי שהפלו יהיה נכון, האם אתה צריך לדבר עם המעצב, האם אתה צריך לדבר עם הסקורט, מי הלקוח שלך, האם הלקוח שלך זה הלקוח הרגיל שלנו, אולי אתה מייצר כלי פנימי לאנשי המחירות וכולי, אז עם מי אתה צריך לדבר כדי שדבר כזה יעבוד, זה גם איזשהו ניסיון להראות לאנשים שלא עושים את זה באופן כללי, מה זה להיות פרודקט מנג'ר.
אז כמה אנשים בעצם משתתפים? כמה אנשים השתתפו בהאקתון האחרון שלכם?
אז ההאקתונים הראשונים, זה היו רק... האמת שההאקתון ממש הראשונים, ראשונים, ראשונים, בחרתי שני מתכנתים. רציתי קצת לעשות כזה MVP. אחרי שזה היה מאוד מאוד מוצלח, הכנסנו את כל המתכנתים, ואחרי זה פשוט את כולם.
וכולם עובדים, זאת אומרת, ביום הזה, בראשון בחודש, כולם עובדים בצוות אחד?
לא, הם מתחלקים לאיך שהם רוצים. זאת אומרת, זה יכול להיות צוות, מבחינת הקונספט, זה יכול להיות צוות אחד גדול, או שהמון צוותים קטנים.
ומה, כאילו זה יש איזשהו מבנה, יש איזשהו פיץ' התחלתי, ואחר כך כל אחד בוחר את הפרויקט שלו, או איך הצוותים מתגבשים?
כן, אז מבחינת טכנית, אז מה שקורה זה שאנחנו עושים whiteboard כזה גדול, ורושמים שם רעיונות, ומי לכאורה הפרודקט מנג'ר, מי העלה את הרעיון, למרות שזה משהו רק ראשוני, נותנים איזשהו, כל אחד כזה קצת מסביר את הרעיון שלו, וכאן ככה יש ערבוביה כזאת, או שאנשים מצטרפים לאנשים אחרים, לפעמים עוזבים את הרעיון שלהם ומצטרפים לרעיון אחר, או שכאילו, וכולי, מדברים על זה עד שמתארגנים לקבוצות. תמיד יש אישו עם האיש UI, שכאילו כולם רוצים כמובן שהוא יעבוד איתם, וכולם לא יודעים בדיוק מה לעשות אם הוא לא עובד איתם. ובסופו של דבר נכנסים ל... אוקיי, זה הפרויקט שלי, וזה מה שאני אציג מחר. שוב, בקבוצות או ביחידים, זה עניין פרטי. ומתחילים לעבוד. מתחילים לעבוד, ומבחינתי ה-next touch point זה למחרת בבוקר. ב-10 בבוקר יש הצגה לכל החברה של מה שהם עשו.
אוקיי, ויש כאלה שגם נשארים אחרי שעות העבודה?
כן, זה כבר נדבר על זה. מה למדתי בזמן שכאילו עשיתי את זה. אבל בוא נדבר שנייה, מה מבחינתי אני רואה יתרונות לכל השחקנים. וכאן מבחינתי השחקנים הם כמובן העובדים שמתעסקים בזה. מבחינה ניהולית.
או במילים אחרות, למה כדאי לכם להשתתף בהאקתונים? זה מה שאתה אומר.
למה כדאי, כן, זאת אומרת, האמת זה למה כדאי לחברות לעשות את ההאקתונים.
אוקיי.
מה העובדים מרוויחים מזה, מה המנהלים מרוויחים מזה, ומה החברה ברינג מבחינתי מרוויחה מזה.
רגע, תודה, אבל לפני זה, רק כדי לקבל תמונה קצת יותר ויזואלית, מה שאנחנו עוברים לבנפיץ, אפשר לך עוד כמה שאלות על ההאקתונים שאתם עושים. אז האם זה תמיד מוצרים, האם זה תמיד משהו שלקוח קצה רואה, או שלפעמים זה גם נגיד דברים בסגנון של, לא יודע, בוא נשפר את הבילד פייפלן, בוא נשפר את האינפרסטרקטור שלנו כעובדים, או בוא נעשה, לא יודע, רסברי פאי שפותח את הדלת בצורה אוטומטית לאורחים, או דברים כאלה. האם זה תמיד משהו שקשור ישירות למוצר, או שזה משהו שהוא גם יכול להיות קצת בסביבה, או אפילו בכלל לא קשור, לא יודע, איזשהו טוויטר בוט.
אין הגדרה, יש נושא כללי, זה גם תחת בדיקה אם אנחנו רוצים את זה או לא, אבל בגדול יש נושא כללי, כמו לדוגמה ספורט. דברים של ספורט. או, עכשיו, מה זה ספורט? זה יכול להיות, זה לא בכך שאנשי הספורט משתמשים, זה יכול להיות גם איך מתכנת מדבג, או כל מיני דברים כאלה. יש לנו, היה לנו נושאים של אנליטיקס. בואו נוסיף אנליטיקס. וכמו שאתה יודע, אנליטיקס יכול להיות across the board, זה יכול להיות משהו שה-BI, שהפרודקט משתמש, זה יכול להיות משהו שמתכנת עושה לעצמו, זה יכול להיות גם משהו ללקוחות שלנו, שרוצים לקבל אנליטיקס. זאת אומרת, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות משהו שקורא לוגים ומנתח אותם, זה הרבה דברים אחרים. ודווקא הנושא של ההאקתון הבא הוא דווקא ליצור דברים חדשים שאנשים ישתמשו בהם מהר. זאת אומרת, to tackle MVP, שלא אכפת לי באיזה נושא.
טוב, אבל, אוקיי, אז זה מוצרי קצה. מוצרים שהיוזרים שלכם יראו את ה...
לא יהיה בהכרח יוזרים שלנו במקרה הזה, אבל זאת אומרת, שוב, זה משתנה. הרעיון הוא באמת להתנסות בדברים אחרים,
אוקיי, וכמה מתוך הפרויקטים מגיעים לקו סיום, כלומר מגיעים למצגת יום אחרי?
למצגת מגיעים, עד היום היה לנו באמת באמת ניסיון מאוד, מאוד יפה, אני חושב ש100% כולם הגיעו.
ומתוכם כמה הופכים לממש להיות חלק מהמוצר או מוצרים לפני עצמם?
זאת אחת באמת היו ההפתעות הגדולות שלנו, בסביבות כמעט 80% אני חושב, הגיעו בסופו של דבר.
בסדר. זאת אומרת, חלקם הוא יכול להיות פיצ'רים, חלקם יכולים להיות ממש מוצרים בפני עצמם. בדרך כלל יום אחרי זה אתה מגיע לרמה של איזשהו פרוטוטייפ או MVP, ובמשך הזמן אתה מקצה לזה עוד ריסורסים ואתה מפתח אותם למוצר של ממש.
בדיוק.
אוקיי, בסדר. אז מה יוצא לנו מזה כחברה? מה יוצא לנו מזה כעובדים, כמנהלים?
אז כעובדים, האמת שאני חייב להגיד שמי שהתחלתי את זה וחשבתי שאני רוצה לעשות את זה פעם בחודש, רק הפתעות לטובה. כאילו, באמת, היתרונות across the board היו יותר גדולים ממה שחשבתי. אז דבר ראשון, מבחינת העובדים, הרבה מאוד התרגשות. אנשים מאוד מאוד אוהבים את זה, רואים את זה בכמה משהו באנרגיה ביום יומיים לפני ההאקתון ככה משתנה ומתחיל ככה להיכנס לאיזשהו אוברדרייב. מדברים על זה, מעניין אותם, אנשים קצת ככה נכנסים לדברים לפני או אחרי, כמובן מחוץ לשעות העבודה, שזה לא הכרח מבחינת האקתון, אבל מבחינת עניין של אנשים, זה גורם להם להיכנס לזה מחוץ לשעות העבודה. וזה פשוט משהו מעניין וגישה שונה, ואני מקבל את הפידבק הזה ממש מכולם, פשוט להתנסות במשהו חדש, שזה גם to get out of your comfort zone, זה גם ברמה של מעניין מאוד, וגם בעניין של קצת מנוחה מה day to day הפלוס מינוס באותו אזור, באותה טכנולוגיה וכולי.
כן, אז אתה אומר שאולי קצת בדומה להאקתונים חיצוניים שמקודם הזכרנו, גם פה יש קצת רמאויות, אומנם רמאויות לטובה, אבל במובן שהם מתחילים לעבוד על זה קצת לפני, הם חושבים על זה קצת לפני, הם אולי עושים קצת בדיקות לפני זה, הם מגיעים בשלים לראשון לחודש.
זה גם, יש רמאויות כאלה, שזה בסדר. הרעיון הוא באמת פרשנס. אם לדוגמה אני אומר לך, או אתה רוצה מאיזושהי סיבה, אתה מתכנת רובי ואתה רוצה לעשות משהו בג'אווה, כי אתה רוצה ללמוד ג'אווה, או שאתה רוצה לעשות משהו ברסברי פאי, אז להיכנס לזה ביום אחד ולעשות את זה מאפס, זה יכול להיות קצת קשה, ואתה קצת ככה לומד. אסור לך לעשות משהו, זאת אומרת, אני חושב כחלק מהחוקים, אסור לך ממש להגיע עם משהו קצת מוכן, משהו כזה, אבל ללמוד ולהסתכל על הסביבה וקצת להבין מה צריך בשביל להתחיל, זה מקובל.
אוקיי, אחלה. אז אתה אומר, בתור עובדים זה ככה, זה מרענן, הם הרבה פעמים גם יוצא להם להרחיב את האופקים עם עוד דברים חדשים.
כן.
מה עוד?
אז לברינג, כחברה, אני חושב שבאמת ב-100%, זאת אומרת, מעבר לעובדה שכמובן עובדים שמחים זה טוב לברינג, לצאת, גם לצאת כחברה מהקומפורט זון, וגם ליצור דברים שהחברה, ש-equals, הפרודקט מנג'ר, פשוט, זה לא עניין של דברים שהפרודקט מנג'ר לא חושב עליהם, כי זה קל, כי לחשוב על פיצ'רים ולחשוב על אימפלמנטציות, כל אחד חושב וכל אחד יכול, אני לא מסתכל על זה כוואליו. אי אפשר גם לדעת של מי יהיה יותר טוב וכולי. אבל זה לחשוב במסלול שונה. זה לחשוב בכיוון שונה לגמרי. לפעמים, כן? לפעמים כמובן זה דברים שהיו בפייפליין בכל מקרה במקרה, אבל לפעמים לא. לפעמים זה דברים שפתאום, בברינג לדוגמה, ליצור איזשהו הרדוור חדש. או בברינג לבוא ולהגיד איך אנחנו עושים אנליטיקה אוטומטית של מה שנהגים עושים בכביש, ואיך ההשפעה של congestion בתנועה משפיעה על ה-delivery time. כאילו, ממש לא ברמה בכלל של הכיוון של המחשבה שכרגע עובד. אני חושב שהיתרון בזה זה לא רק שיש לנו פיצ'רים חדשים שונים ומיוחדים, אלא זה גם מכניס את הפרודקט מנג'ר ואת המחשבה אולי לכיוון שונה. אולי פתאום יש כאן רעיון שונה, אולי כאן זה מכריע את כל המערכת לכיוונים שלפחות דורשים מחשבה מחדש.
אוקיי.
וזה, הvalue על זה מטורף, כי בסטארט-אפ, זאת אומרת, אני תמיד מאמין שיש שני מסלולים שסטארט-אפ צריך לקחת בפיתוח. אחד מהם זה הבר מינימום. זאת אומרת, צריך את הפיצ'רים, צריך את הסטביליטי, צריך את הפרפורמנס, שפחות מהם אף אחד לא יסכים להשתמש במוצר שלך. אז זה צריך להיות, זה הבר מינימום. בצד השני צריך את הפיצ'רים שמהממים, זאת אומרת שהם וואו, שזה ה-10X, זה ה-100X, זאת אומרת, זה דברים שאף אחד לא חשב עליהם, שאף אחד לא עושה ורק אתה עושה. כאילו דברים מטורפים. בכל האמצע, פיצ'רים נחמדים, nice to have, שאיפה שרוב האנשים טובעים ושוקעים, זה פיצ'רים שלא משנים. זאת אומרת, אנשים יקנו גם בלעדיהם, ואנשים גם לא יקנו בגללם, זאת אומרת שזה שני הדברים. והקפיצות האלה הקטנות שאפשר לעשות בהאקתון של יום, הם מדהימים.
בדרך כלל התוצר של הקאטון הוא מין יוניקורן כזה, כלומר איזשהו משהו מדהים שכנראה לא היית מגיע אליו בעבודה לינארית יומיומית?
אני חושב שהוא משהו שהוא בהכרח לא הייתי מגיע אליו בעבודה לינארית, ולא תמיד הוא מדהים, זאת אומרת, אבל הוא שונה. ובשונה יש סיכוי יחסית לא רע לעשות משהו מדהים. מה זאת אומרת? בוא נאמר שאמרתי ש-80% מהפרויקטים מגיעים בסופו של דבר גם לפרודקשן, אז אני יכול להגיד שמתוכם איזה 3 או 4, זאת אומרת, 3 או 4 פיצ'רים שממש יצאו, ממש נמכרו בצורה לא רגילה. בין אם הם היו פיצ'רים קטנים במוצר, ובין אם הם היו איזשהו ליין חדש שנכנס, ונתן לנו איזושהי גישה ואיזה פוט-הולד במקום שבכלל לא ציפינו, שפוטנציאלית יכול ממש לשנות העתיד של החברה.
אוקיי. מי בסופו של דבר, אז אמרת שיש ככה, יש את ההקאטון ביום בראשון לחודש, ובדרך כלל בשני לחודש בשעה 10 מציגים את התוצאות. מי בסופו של דבר, או איך מחליטים מה ממשיך הלאה? מה ממשיך איתכם לפרודקשן או למוצר המלא?
בסופו של דבר זה החלטה של הפרודקט. כאילו, כל דבר שנכנס, זאת אומרת, בהנחה שזה מוצר, אוקיי, בהנחה שזה פיצ'ר שהוא קשור לפרודקט, כמובן. אם זה פיצ'ר שהוא קשור, הלקוח, בוא נאמר ככה, הלקוח. אם זה פיצ'ר שקשור לספורט, אז הספורט החליטו אם הוא ולד מספיק, אם הוא עוזר.
כלומר, הצגה ב-10 בבוקר היא מול, בגדול, מול הסטייק הולדר, שזה יכול להיות אולי חלק מאותם אנשים שגם יצרו את זה בחלק מהמקרים, אבל זה מול הסטייק הולדרס, והם בסופו של דבר אומרים, אוקיי, אני רוצה כזה, תביא לי 5 כאלה.
ההצגה היא מול כולם. מבחינתי אני צריך, או חלק מהלימוד כאן, זה שמישהו שלא היה מעורב לגמרי, כמו המנכ״ל לדוגמה, יראה את זה ויבין מה רצו, יבין מה ניסו לעשות. אם לא הגענו, כי זה דמו. אם לא הגענו למצב שאתה יכול להסביר את זה למישהו שהוא לא קשור, אז משהו שם לא היה מספיק טוב.
אוקיי, אתה ורענן משתתפים בזה, בהקאטונים?
לא.
ואפילו לא, כאילו, לבוא ולהסתכל מה עושים?
אנחנו עושים באותו חדר כי אנחנו אופן סורס, זה לא שאני הולך הביתה באותו יום.
אבל אתם עובדים על הדברים שלכם, אתם לא חלק מהצוותים. לא מנטורינג ולא שום דבר אחר.
שום דבר. אם יש איזושהי שאלה מאוד מאוד מאוד, שאני מאוד דואג לעניין הזה, מאוד 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 טכנית או התייעצות, שהיא מאוד ברמה הטכנית שלא משנה אף כיוון, אז אני מוכן כאילו לפעמים לעזור, אבל בגדול אני אומר לאנשים, אני מעדיף שלא ידברו איתי.
אוקיי. מגניב? יופי. אז אני חושב שקיבלנו תמונה די טובה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו בנושא?
א', אני אשמח לדבר עם אנשים שרוצים לראות איך זה נעשה, או רוצים לבוא להצטרף לאחד. מכיוון שזה פתוח, אז אין לי בעיה שאנשים יבואו וינסו.
כן, אין שום בעיה מבחינת סודיות או מבחינה מנהלתית לבוא ולצרף אנשים חיצוניים להקאטון של החברה?
אז אם זה יהיה גישה לקוד שלנו, אז אובייסלי אנחנו צריכים איזשהו סודיות, אבל בגדול, מכיוון שזה יכול להיות גם משהו חיצוני לגמרי, אין שום בעיה. מה שכן, לדוגמה, זה היה חלק מהאתגרים שלנו, דווקא זה איך אנחנו מצרפים את אנשי הספורט. איך אנחנו מצרפים באמת את המעצב הגרפי, כי הנטייה הראשונה זה, אני לא יודע לתכנת, אז אני לא יכול להצטרף להקאטון. וזה ממש לא נכון, לטעמי. לדוגמה, איש ספורט יכול לעצב, הוא מבין מאוד את הלקוחות, או היא. הם מבינים מאוד מאוד את הלקוחות, הם מבינים מאוד מאוד את הפלואו שמעבר למוצר, מה קורה לפיצ'ר אחרי שהוא יוצא. הם מבינים מאוד, הרבה מאוד אזורים שהמתכנתים לא בהכרח מבינים. ודווקא בכניסה הזאת, מההתחלה להאקתון, הם מאוד יכולים לעזור בדברים האלה. מעבר לזה, זו הזדמנות גם לעשות משהו שונה. אז אם מישהו שהוא איזשהו איש ספורט עם ידע מאוד טוב, מאוד טוב בביזנס, או מהרקע, לא בגלל שהוא בספורט, או בגלל שהוא יודע לצייר והוא יכול לעצב, או שהוא תמיד רצה לעשות איזשהו עיצוב תעשייתי להארדוור וכו'. הרי זה הרעיון. הרעיון הוא צאו מהקופסה שלכם ותנסו משהו חדש. אז גם אנשים כאלה, אנחנו מאוד מאוד מנסים להכניס, וזה מאוד חשוב לי התפיסה הזאת שהקטון הוא לא בהכרח שמתכנתים. הניסיון להרחיב את זה החוצה.
איך זה היום באמת נראה מבחינת אחוזים? כמה אחוזים מפתחים וכמה אחוזים לא מפתחים?
אנחנו צוות ש... בהגדרה שלו יש יותר מפתחים, אז אובייסלי יש יותר מפתחים, אבל לאט לאט אני מצליח להכניס גם את האנשי ספורט, וגם קצת את המרקטינג שהשתתף ב... ה-VP מרקטינג שלנו השתתף בהקאטון אחד וכו'.
טוב, אחלה. אז אתה אומר שאתה מזמין גם חוצנים.
כן.
היינו קוראים לזה ב...
כן.
אוקיי. בסדר, ואיך טכנית עושים את זה? פשוט ליצור איתך קשר ו...
כן, ליצור איתי קשר, ונראה אם יהיו מספיק אנשים שירצו, אז נוכל גם לעשות משהו יותר גדול.
בסדר, מגניב, יופי. יש עוד משהו שרציתי להוסיף על נושא של הקטונים?
לא.
אני לצערי לא יצא לי לעשות הקטונים בזמן האחרון. אבל מה שכן, אני כן יכול לספר ממש בקצרה על, נגיד, חברים שלי למשרד, השותפים שלנו למעשה למשרד, חבר'ה מהפודקאסט עושים היסטוריה, הזכרת מקודם הקטונים שהם לא של תוכנה, אז הנה זו דוגמה. הם עשו האקתון של ליצור פרק במשותף, קבוצות קבוצות, הוסיפו איזה 30, אספו איזה 30-40 אנשים בחדר. היו המון המון שאלות, זה היה האקתון סביב שאלות של ילדים, כמו למה השמיים כחולים, או למה, איך הדגים נושמים וכו', שאלות כאלה, וכל אחד מהצוותים בעצם בא וענה על השאלה הזו, ובסופו של דבר הקליט, ומזה יצא פרק. אז זו דוגמה מרעננת, אני חושב, להאקתון שבכלל לא קשור לתוכנה. אולי פעם היו קוראים לזה בשם אחר, אבל כיוון שהשם האקתון כבר כל כך מושרש, אז ככה קראו לזה. לי לעצמי, אני חושב שהרבה זמן לא יצא להשתתף בהאקתון של ממש, למרות שאני רואה, כל יום אצלי בעבודה זה האקתון של עצמו, כי כל יום יש הרפתקאות חדשות, אבל זה לא נחשב. רק כשאני אעשה משהו שהוא לחלוטין לא קשור למוצר, רק אז אני אולי יוכל לקרוא לזה הקטון. אוקיי, מגניב. יש לך איזושהי בחירה להיום? הזכרת לי מקודם?
כן, אז מדי פעם אנחנו מנסים לבחור פיקס, אז אני ממש, אני שומע פודקאסטים הרבה, ונתקלתי בפודקאסט סיריאל, שמתברר שיותר ויותר אנשים מכירים אותו, זה בגדול כן. סדרה של שנה, כל פעם שנה, שהם עוקבים אחרי איזשהו מקרה משפטי כלשהו. אני ממש שמעתי את העונה הראשונה ברצף. לא אכלתי להפסיק, ליטרלי, זה הפודקאסט הראשון שפשוט לא אכלתי להפסיק לשמוע. הם לא מלווים, זה מקרה שהוא קרה לפני 15 שנה, אבל הם חוקרים מחדש מישהו שהוא הורשע ברצח, ומנסים להבין האם הוא אשם או לא. כולל הכל וכולל ההתלבטויות שלהם עצמם ומה הם חושבים, ומאוד מאוד בזהירות. אז הוא גם עשוי בצורה מאוד מאוד טובה, הוא גם מאוד מעניין וגם אמיתי. זאת אומרת, יש לזה איזשהו מימד כזה של שזה אמיתי, זה לא איזשהו פיקשן אידיאלי.
אוקיי, וזה עונות, אתה אומר, בניגוד להרבה פודקאסטים אחרים שבהם כל פרק זה נושא אחר, זה עונה שבה יש כמה פרקים?
יש שם נדמה לי 12 או 13 פרקים. אני נכנסתי לעונה השנייה ויש שם גם קצת עדכונים, כי דברים קורים. אבל כן, זה פשוט okay. מאוד מאוד מעניין.
ובאנגלית, מן הסתם.
באנגלית.
כן. אוקיי, okay, אחלה בחירה. האמת היא שאני שמעתי על סיריאל, אפילו הורדתי את זה פעם, אבל עוד לא יצא להקשיב לזה.
כן, בהמשך גם יש סדרת טלוויזיה שהיא על אותו רעיון של Making a Murderer, שהיא גם, אני חושב שהיא בנטפליקס, שגם קיבלה הרבה מאוד ריוויוז טובים.
כן, דרך אגב, יצא לי להתקל בעוד כמה, נגיד, אם אתה מזכיר את הנושא של סדרות, אז נגיד יצא לי לראות סדרה שנקראת רצח מדרגה ראשונה, שהיא גם סדרה משטרתית על מקרה רצח, על מחלק רצח במשטרה, אבל בניגוד להרבה סדרות משטרתיות אחרות, זה לא כל פרק על נושא אחר, זה עונה שלמה על אותו קייס. כלומר, הפרק הראשון בעונה מתחיל בדרך כלל באיזשהו רצח, סך הכל יצא לי לראות שתי עונות, אז אני לא יודע להגיד על אני חושב שיש אולי 3, אבל הפרק הראשון מתחיל באיזשהו מקרה, וכל העונה סביב זה, איך שזה הולך ומסתבך, והחקירה, המשפט וכל זה, וזה גם, באמת, זה שינוי מרענן, זה לא כזה סטוצים קצרים של פרק מקרה וסיימנו, אלא זה מותח, זה מביא אותך לפרק הבא במתח, ועוד דבר נחמד לגבי הסדרה הזאת, שהיא כולה קורית בסן פרנסיסקו. אז ככה שמי שמבקר בוודאי יכיר את הנופים, והיה בהרבה מאוד מהמקומות שבהם האירועים האלה קרו. יש הרבה מאוד תצלומי נוף כאלה יפים של סן פרנסיסקו, אז זה גם סדרה שיפה מבחינה ויזואלית. אז זהו, לא הכנתי, אבל זאת תהיה הבחירה שלי להיום. רצח מדרגה ראשונה, אין לי מושג איפה זה משודר, אני הורדתי בצורה איכותית. טוב, יאללה.
טוב, אז רק רציתי להגיד שאנחנו נדבר בפרקים הבאים, אנחנו מתחילים להכין את זה קצת על דיקאפלינג בתוכנה, וגם כנראה אני רוצה לנסות להגיע לפרקים על דיבאגינג וטקניקס, אז אם אנשים יש להם רעיונות ודברים שהיו רוצים לשמוע, אז נשמח.
בגדול כל דבר שמתחיל בדי וקשור לחומרה, לתוכנה. דיקאפלינג, דיבאגינג.
ו-D&D.
יופי, אז יאללה, תודה ליאור,
להתראות.
תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלה שמשאירים הערות בבלוג, ותודה לרועי שלומי על התקציר בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לארטברין על החסות והתמיכה הכספית.